המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
במוצאי שבת, מאזיננו הקבועים יודעים. אני מצטער על התקלה.
כרגיל לוחץ על כל הכפתורים, אבל בסדר. בסוף זה מסתדר.
הנה, הצלחתי. סליחה על התקלות, עברנו אולפן. במוצאי שבת, מאזיננו הקבועים יודעים, אני נמצא יחד עם מתנדבי תמיכה נפשית ראשונית בשער בגין ובחיקר החטופים, ואנחנו מציעים יחד עם מתנדבים מבריאות נפש, שיחה למי שצריך לדבר, לפרוק, לחלוק. בסוף כל משמרת אנחנו עושים שיחת סיכום, ובדרך כלל אחת המתנדבות המקסימות שלנו, רוני, מחפשת תמה, נושא משותף לכל השיחות שהיו באותו ערב. השבוע התמה הייתה משמעות של מונחים. החוסר הסכמה שישנו בארץ על משמעות של מילים, וחשבתי שאין דרך טובה יותר להתחיל את התוכנית היום. אז בואו ננסה לעשות סדר. שלושת החטופים שחזרו בשבת, האם עברו שואה או גהנום, גלעד הולך לדבר על הפער בין השוואה לשואה במובן האישי, להשוואה לשואה במובן הלאומי, ורוצה שנחשוב קצת על המילה הזאת והשיח, אבל כולנו ודאי יכולים להסכים שהם עברו עינויים, פסיכולוגים, גופניים, ערבה, התעללות וגיהנום. אפשר לקרוא לזה גיהנום, אבל בוודאי זה לא אותו גיהנום שעליו דיבר נתניהו יום אחר כך בעדותו בבית המשפט, שהוא אמר שהוא עובר גיהנום 8 שנים. אפשר להתווכח אם זה עיוות דין, אבל זה לא גיהנום. כשנשיא ארצות הברית מבטיח ששערי הגיהנום ייפתחו מוצאי שבת, על איזה גיהנום הוא מדבר? על הגיהנום של נתניהו או הגיהנום של החטופים? בואו נדבר על מי הוא גיבור ומי הוא בוגד. כשמדברים על הנגד המדליף, שמחר סודות מדינה, אולי בשביל כבוד, אולי בשביל אידיאולוגיה, אמרו שהוא עבר גיהנום. האם זה הגיהנום של החטופים? ודאי שלא. השוואה כשלעצמה עלובה. הנגד שמחר סודות אינו גיבור, כשענת קם העבירה ידיעות לתקשורת, קראו לה בוגדת. מונחים זה חשוב. ולעומת הנגד יאיר גולן אינו בוגד. בשבעה באוקטובר הוא לא בגד. הוא היה גיבור שבאוטו מצ'וקמק נסע, לקח נשק והציל חיי אדם, ויש היום לא מעט ישראלים שחייבים לו את חייהם. מונחים זה חשוב. ונתניהו אינו מר ביטחון, כי הוא לא העביר ביטחון. והפטריוטים בערוץ 14 כמעט שלא עשו צבא, וחלקם ממש השתמטו. והשמאלנים הבוגדים משרתים בלי סוף. איך נוכל לנהל ויכוח אם לא נוכל להסכים על מושגים? בואו נסכים לפחות על מושג אחד. אנחנו החמוצים. ועכשיו אני נכנס עוד, אבל יש לנו תקלה טכנית, אז תדמיינו שאתם שומעים את האות של החמוצים. אני אפילו לא יכול לשמור אותך, כי לא פתחתי לך את המיקרופון.
אני אומר שאתה יכול לזמזם אותו אם אתה רוצה, אבל לא, בוא נמשיך.
אתה רוצה שאני אנסה להשמיע אותו? נראה לי שאני
לא אצליח. אחרי ש...
בואו תניחו ששמעת.
אחרי שאבשלום קור בן דוד התחיל עם רגע של עברית ושל שפה.
אני לא מסכים איתך. אני חושב שחשוב לדווין, זה לא עניין.
כן, 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 לא אמרתי את זה בזלזול.
אפילו הנושא של בגידה, כל הסיפור של מי בוגד ומי גיבור הוא משמעותי, וצריך... הפעם איתנו הסכמה, שאותו אחד...
בואו ניקח שנייה צעד אחורה, אנחנו... כן, נסחפת למחוזות אחרים, אני חושב שכדאי...
יש לי 2 דקות
היום...
למונולוג, אני פורס את יריעתי.
כן, אבל דווקא התחלת במה שחשוב, ובואו נשמור על הפוקוס. אני חושב שצריך להתחיל להגיד משהו, על זה ש...
לפני כמה שבועות...
רגע, לפני כמה שבועות... טוב. לפני כמה שבועות, כשכל העניין הזה של עסקת החטופים התחיל, אמרנו שאנחנו הולכים להיכנס לרכבת הרים מאוד רצינית.
כן.
ואנחנו נמצאים כרגע בנקודה, באחת הנקודות הכי קשות, הכי מפחידות, הכי לא, עם הכי פחות חוסר, הכי פחות ודאות לגבי לאן אנחנו הולכים.
אני אמרתי לך, במשך שבועיים שאלתי אותך את אותה שאלה ולא הצלחנו להגיע. שאלתי אותך, כאשר אנחנו נראה תמונות זוועה, האם הציבור הישראלי יבחר בזעם על החמאס ולחזור לקרב, או יבחר בבוא נציל חיי אדם?
אז בוא ניקח גם שנייה אחורה משם.
אוקיי.
כי אני רוצה קודם כל לדבר על העניין של איך אנחנו מגיבים לסיטואציה הזאת, כי היא מאוד חשובה בשביל ניהול הסיטואציה.
אוקיי.
הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה, היא נקודה שהאמוציות נמצאות בסיאן, ועד כדי כך שממש קשה לנהל דיון בקור רוח ובצורה שקולה ומחושבת על הנושאים האלה, שיש בהם המון המון דילמות. יש כאן בחירתה של סופי על סטרואידים במובנים רבים. ואנחנו חייבים להיות מסוגלים לנשום עמוק ולדבר על הדברים. לאף אחד אין כמובן תשובות חד משמעיות, למעט אנשים יש. והדברים חשוב שאנחנו נדבר עליהם כחברה. כי היכולת שלנו לצלוח את הרגע הזה,
כן.
הוא מבחן חשוב לחברה שלנו, כשיש כמובן המון חלקים זזים והמון דברים שהם לא תלויים לא בנו ולא, ואפילו לא במערכת הפוליטית.
אז אם אתה הולך שם, בונה לך אפילו צעד אחורה, היה אירוע, אם לנתח רגע בצורה קרה את שבת בבוקר, זה היה הפער בין מה שרואים מול הפרצוף למה שאתה חושב. זאת אומרת, הרי אף אחד לא העמיד את עצמו באשליות שהם עוברים שם אגדו וקייטנה. אבל לא ראינו בפרצוף.
לא ראינו עד היום.
עד היום לא ראינו בפרצוף כזה דבר.
נכון. עד היום, בכל סיפורי השבועים והחטופים לכל תולדות ישראל, לא ראינו דבר כזה.
לא ראינו דבר כזה. וזה יוצא החוצה, ועזוב, אחר כך הסיפורים יהיו עוד יותר מזעזעים, אבל הפרצוף, מבט האימה והפנים, וכל אחד חווה את זה מיד.
אז באמת, החטופים ששוחררו בשבת, עוררו תגובות מאוד מאוד חזקות.
עכשיו הרי ידענו את זה, גם אומרים משפחות החטופים, אמרו לנו וידעו,
יש הבדל בין לדעת ולראות.
בדיוק. נכון. יש
הבדל משמעותי. גם הגלים הקודמים של החטופים, בעיקר חטופות,
כן.
שהיו נראים קצת יותר טוב, אם כי לא לגמרי.
ברור.
גם כאן אנחנו לא באמת יודעים מה אנשים עוברו, ואנחנו, כן, הפצעים הנפשיים ואחרים, הם יכולים להיות מאוד משמעותיים, גם אם לא רואים.
עברו, אבל כאן אי אפשר היה לעבוד, אתה רואה בפרצוף.
ולא רק זה, כשאנחנו מתמודדים עם אירוע עכשווי, אז ההדים של הטראומות ההיסטוריות שלנו, כמובן מהדהדים בעוצמות מאוד גבוהות.
פה אני רוצה אותך.
נכון, וכאן אי אפשר שלא היה לעשות השוואות שואתיות. כן, אנחנו פעם אחרונה שאנחנו כיהודים נתקלנו באנשים
שנראים, בתמונות
כאלה של אנשים.
כן, מהמבט המבואת בעיניים והעצמות.
כן, זה ממש נראה כמו, גם הצוותים הרפואיים אמרו שהמצב הרפואי שלהם הוא כמו שאנשים שהיו במחנה ריכוז בשואה, כן, זה אי אפשר לא לעשות את ההשוואה הזאת, אבל כאן כן.
אבל אתה רוצה בכל זאת שקצת
אני רוצה לעשות איזושהי הבחנה.
אוקיי.
וזה חשוב גם מבחינת הניהול של שיח שוב שהוא שקול, לעשות הבחנה בין הרמה האישית לרמה הקולקטיבית הלאומית.
לך על זה.
ברמה האישית קודם כל צריך להגיד שאף אחד לא עבר את כל השואה. כל ניצול וניצול,
מעניין,
כל אדם ואדם שהיה בשואה,
כן.
עבר משהו מאוד מסוים, שרק הוא עבר, כן?
אוקיי.
היו כאלה שהיו במחנות ריכוז, היו כאלה שהיו במחנות השמדה,
היו כאלה שהתחבאו,
היו, כן, זאת, כן. היו המון המון דרכים שונות לחוות את הדבר הנורא הזה.
לשרוד בעצם, אתה אומר.
כן, לשרוד את הדבר הנורא הזה, שלא כל הדרכים הן שוות מבחינת עוצמת
יפה מה שאתה אומר. אתה אומר גם מי שהתחבא כל השואה ועדיין נחל, לא נגיד שהוא לא עבר שואה לעומת מי ששרד מחנה ריכוז.
סבא של אשתי תמיד אמר שהוא עבר שואה יחסית טובה. בגלל שהוא רק התחבא באסם בהולנד במשך שנתיים וחצי, כשתנאי המחבוא היו מאוד קשים. קשה להאמין שאנשים הצליחו לחיות ככה שנתיים וחצי, והוא לא אמר, לא הייתי במחנה ריכוז, לא הייתי במחנה השמדה, לא הרגו אותי בבור ירי, לא עברתי את כל הדברים הנוראים שהרבה אנשים אחרים, אז באופן יחסי, השואה שלי הייתה טובה.
שואה די טובה, זה כותרת יפה.
למה חשוב להגיד את זה? בגלל שמה שעברו ומה שעוברים החטופים, ברמה האישית הוא שואה, ללא ספק. זאת אומרת, אין ספק, הם אפילו חלקם עוברים דברים יותר נוראים ממה שעברו חלק מהאנשים שכן עברו את שואה.
אבל גם אפילו הסיפור עצמו, אז לא רק החוויה שלהם.
יש סיפורים ששמענו, על זה שתלו אותם הפוך, על זה שקבלו אותם בשלשלות, אלה עינויי גוף ונפש נוראים.
אמרו להם משתחרר, ואז לא, אני אומר לעצמי, איך אתה יודע, אני רוצה רגע לעצור. אתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד ישראלים, אני לא נדיר בזה, אני יכול להעיד לך, אומרים לעצמם, האם אני הייתי שורד?
נכון, נכון.
תחשוב שעכשיו כל ישראלי צריך להתמודד עם השאלה, אם בשבעה באוקטובר התמודדנו שאלה, איך אני הייתי מגן על ילדיי, האם הייתי מצליח להחזיק את הממד, היום השאלה היא, איך הייתי שורד? ואני אגיד לך יותר מזה, שאתה שומע כבר שני סיפורים על שני חטופים, שכאשר הודיעו להם שהם משתחררים, אמרו לא, תשחרר את חברי, הוא צריך יותר.
נכון.
אתה אומר לעצמך, אני רוצה, אני מאוד אוהב אותך גלעד, אבל יש לי תחושה שאם היינו שנינו,
ברור שאני הייתי משתחרר, לא הייתי חושב
פעם. במקרה שלך אני בטוח, אני הייתי מתלבט קצת. במקרה שלך אני בטוח שהיא תרץ החוצה, ושאיר אותי שם, אבל למרות שאנחנו כבר הרבה שנים ביחד, אבל אתה יודע, אני חושב על באמת גדלות הרוח הבלתי נתפסת. אור, אני חושב
לאמר שמוכן. אבל בוא נחזור להתמקד בשאלה.
לא, אבל זה אותו דבר, כי באותו יום כולנו לרגע הרגשנו שאנחנו עלולים מחר לחוות דבר דומה. זאת אומרת, המחשבה השעותית של מה יכול לקרות לי אם יתפסו אותי במרכאות, נמצאת שם ומהדהדת זיכרונות שלנו כעם.
נכון. וגם עצם זה שאנשים משתחררים, שהם לא תמונות על פלקטים, שהם אנשים אמיתיים שיוצאים, שחוזרים למשפחות שלהם,
תסביר.
זה הופך את כל העניין למאוד חי.
תסביר.
למאוד, יש הבדל... לפני ששחררו את החטופים בגל האחרון, יש הבדל בין זה שבאופן די אבסטרקטי, אנחנו ידענו שיש 100 ומשהו חטופים לפני העסקה האחרונה, ובלי לדעת יותר מדי ממה, לא ראינו אותם זזים בתור בני אדם.
זאת אומרת, הם היו תמונות בתוך
ריבועים. הם היו תמונות, כן. אז כן הייתה איזושהי רמה של הזדהות, אבל ברור שזה מעורר משהו אחר לגמרי לגמרי, כשרואים אותם חיים וגם כשרואים אותם במצב הזה. אז זה חלק גם מכל הרגשות העזים המאוד לא פשוטים שיש לכולנו בעקבות מה שראינו בשבת, ובעקבות גם המחשבה של מה עוד צופן לנו העתיד מבחינת איך ראו הבאים. ברור ש...
ומה קורה עכשיו, למה קורה עכשיו לחטופים שבחיים?
ברור שזה לא נהיה טוב יותר, כן? ברור שהמצב שם לא נהיה טוב יותר.
ובכל זאת אתה רוצה להיזהר בהשוואה לשואה. בוא תסביר למה.
אני, יש לי אלרגיה ורגישות רבה לכל ההשוואות לשואה כאירוע לאומי. שוב, ברמה אישית, הם עברו שואה ללא ספק. למה כאירוע לאומי זה לא שואה?
בוא תסביר.
בגלל שאנחנו לא יכולים להשוות גם טרגדיה נוראית כמו השבעה באוקטובר וכל מה שקרה אחריה, לאירוע של השמדת עם.
אוקיי. כן,
אנחנו עברנו השמדת עם, עברנו דבר שהוא בקנה מידה בכלל בלתי נתפס לעומת הדברים שקורים עכשיו.
אוקיי.
במקום מאוד שונה, אנחנו עכשיו מדינה ריבונית חזקה, אנחנו יודעים להגן על עצמנו.
אולי זה אפילו אנחנו... גורם לזה קצת להיות יותר כואב?
זה,
כי
זה,
היום אנחנו אמורים לדעת להגן על עצמנו.
כן, זה מחיה מחדש הרבה מהדברים. אבל ההשוואה היא לא נכונה. זה לא נכון ברמה הלאומית להתייחס לאירוע הזה כאל שואה.
אני חושב שאתה גורם
כאל
זה
האירוע, כן, כי זה עושה זילות שואה בסופו של דבר.
בוא תסביר.
בסופו של דבר, אם אנחנו, כן, אנחנו רוצים ללמוד את הלקחים הנכונים מההיסטוריה שלנו, ומה בעצם הסיבה שאנחנו לומדים על השואה וחושבים על השואה, חוקרים את השואה. יהודה אלקנה, שהיה היסטוריון מאוד חשוב, כתב ב-88 מאמר מאוד... קונטרוברסלי בארץ שנקרא בזכות השכחה, שאומר שהזיכרון של השואה רק מזיק לנו.
Okay.
אני לא מסכים עם זה, אבל אני חושב שהמטרה של זיכרון של אירוע כזה כמו שואה,
okay.
זה באמת גם להכין את עצמנו לכך שדבר כזה לא יקרה שוב, וגם להראות, וגם שתהיה לנו רגישות כלפי קבוצות אחרות, שגם להן
אבל אני חושב שאמרת פעם בשיחות אישיות משהו קצת אחר, ותרשה לי רגע לבדוק. אני חושב שאם אנחנו משווים את השבעה באוקטובר לשואה, אתה רמזת פעם שזה זולות שואה, ואני רוצה אולי קצת למשוך את הנקודה הזאת. כי אם כל מה שהיה בשואה, כל מה שהיה בשואה זה האירוע הזוועתי של השבעה באוקטובר, זה קצת מגמד את עוצמת השואה, ואולי אפילו נותן נשק לכל אלה שאומרים,
נכון.
הרי אתם עושים שואה בעזה.
נכון.
אז צריך לדעת, להבדיל, בין האירוע המשוגע, המטורף, הבלתי נתפס של השמדה המונית, שיטתית, כל יום, יוצאת רכבת, מעלה יהודים שולחת, צורפים אותם, משכים קדימה, לבין האירוע המפלצתי של השבעה באוקטובר.
מה שאמרת עכשיו זה חידוד מאוד חשוב, והוא גם חלק מהוויכוח שקיים היום בתחום האקדמי בהיסטוריה.
כן.
לגבי העניין של רצח עם, יש כמה אנשים מאוד בולטים ומאוד משפיעים, שמה שהם בעצם עושים זה איזשהו זילות שואה, זילות של המושג של רצח עם, כי הם בעצם אומרים, הקריטריון שנקבע של מה זה ג'נוסייד, והוא נקבע על ידי עורך דין יהודי, למקין, במלחמת העולם, בסוף מלחמת העולם השנייה, או באמצע מלחמת העולם השנייה, זה קריטריון שנובע ממניעים ציוניים, כדי לייחד את השואה היהודית, אבל לכל מיני עמים, במיוחד בעולם השלישי, עשו דברים נוראים גם כן, וגם הם צריכים להיות באותה הקטגוריה. עכשיו, יש צדק מסוים בטיעון הזה, אבל הבעיה היא שזה הולך מאוד רחוק לכך שבעצם כל מצב שבו יש הרג מסיבי של אזרחים, הופך להיות רצח עם.
נכנס תחת הקטגוריה החדשה של רצח עם.
וככה גם אנחנו מוצאים את עצמנו בהג עכשיו עם הקטגוריה, עם ההאשמה הזאת, כשמאוד חשוב דווקא לנו, כמי שמנסה להגיד,
בדיוק,
יש פגיעה באזרחים, וזה נוראי, ואולי זה אפילו פשע מלחמה, אבל יש הבחנה מאוד חשובה שצריך לעשות בין זה לבין שואה. אנחנו מחלישים את הטיעון הזה ברגע שאנחנו אומרים שהכל שואה.
בדיוק. אם הכל שואה, אז
אם הכל שואה, אז כלום לא שואה.
אז אין איזה גבול. אז אנחנו התחלנו אולי באמת בלדבר בתגובה, אבל בוא נישאר שם, נלך בחלק הבא, אולי נגיע לטראמפ. בוא נישאר רגע, אני רוצה...
לא, בחלק הבא יש משהו מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדבר.
אין שום בעיה, אבל אנחנו, יש לנו עוד 4 דקות, אני אחראי על השעון. הפעם אני לא אפשר עם הכפתורים, אני מקווה. ואני רוצה בכל זאת להישאר בשבת. אני רוצה שננסה לנתח את מה עבר עלינו כמדינה בשבת בבוקר, או לשומרי השבת בשבת בערב, כשאני בטוח שגם בשבת בבוקר היה מי שידיווח בבית הכנסת, תשמעו, יש כאן אירוע.
אוקיי, אז אתה בעצם חוזר לשאלה המקורית שלך,
כן.
של איזה רגשות זה מפעיל, ובחלק הבא אנחנו ניכנס לזה יותר, אבל באמת יש שני דברים, אני חושב שקוראים להרבה אנשים, לא עשיתי איזה מחקר או סקר, אבל רק משיח עם הרבה אנשים בנושא הזה. מצד אחד יש תחושת הדחיפות לשחרר את החטופים עלתה מאוד. ברגע שרואים אותם במצב הזה, ברגע שמבינים שזה רק עניין של לא הרבה זמן עד שמצבם יידרדר עוד יותר, אז אי אפשר לחכות, כן? אין שהות בעצם להמשיך ולמשוך את הדבר.
אם נשווה את זה, כמו אותו פצוע מדמם בשדה הקרב, שאנשים רצים מתחת לכדורים ולפעמים נפצעים, או יותר מזה, בשביל להציל את הפצוע באותו ערך ראות, שבגללו כולנו מוכנים להסתער קדימה.
כן, אבל את יודע, נתת הפרשנות כאן מאוד מרחיבה, אבל אני חושב שברמה מאוד בסיסית, שאתה רואה אנשים במצב הזה, תמיד שחייבים להוציא אותם. כשאתה שומע על זה שיש עוד חטופים, הם גם חוזרים עדויות לגבי חטופים נוספים, אתה שומע את...
ממש קיבלנו היום עדויות הפוכות מצד אחד השניים בחיים, ומצד שני על אחד שנרצח, כן.
נכון, אז אתה שומע את במיוחד על אלה שבחיים כמובן, אתה שומע באיזה תנאים הם מוחזקים, באיזה מצב הם נמצאים, אז ברור שהעניין מקבל דחיפות אחרת, ושוב, זה נוגע גם לזה שאנחנו רואים בעיניים את החטופים חוזרים. זה לא משהו אבסטרקטי ותיאורטי, אנחנו רואים את זה ממש ברמה המוחשית. הצד השני של העניין זה שאני חושב שברור לרוב הישראלים ששלטון חמאס בעזה זאת לא אופציה שיכולה להמשיך. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים להכיל אותו איכשהו. אנחנו לא יכולים עם האנשים האלה להמשיך להתנהל כאילו שזה דבר סביר שארגון כזה יושב על הגבול עם ישראל. וזה יוצר כמובן מתח. יש כאן מתח בין שני דברים שקשה לקבל את שניהם.
זאת אומרת, צדקתי בשני הרעיונות שלי, אבל לא הצלחנו להבין לאן זה יוביל. זאת אומרת, האם זה יוביל לפעולה, או שזה יוביל לשיתוק? זאת אומרת, האם זה יוביל אם כך אני מוכן להציל את החטופים, או אם כך ימותו החטופים וימותו חמאס?
תראה, כאן אחד הדברים שאני לא מבין, זה, את יודע, לביבי יש רשימה מאוד ארוכה של חסרונות.
כן.
אבל יש לו יתרון אחד, יש לו קישור אחד מאוד מאוד בולט, שהוא משתמש בו כבר עשרות שנים, בהצלחה מסחררת, ואני מצפה שגם הפעם הוא ישתמש בו, והכישרון הנדיר הזה הוא היכולת לשקר במצח נחושה.
לכולם.
ולגרום למאזינים שלו שוב להאמין שהפעם הוא באמת מתכוון למה שהוא אומר.
אז לזה אתה מתכוון.
כן, זאת אומרת, כן, אם הוא מצליח שוב ושוב לעבוד על גנץ למשל, כן? או על לפיד כמה פעמים.
סיבורתי, כן. אבל גם לציבור מצביעיו מאמינים שהנה יבוא הניצחון. אתה יודע מה רוצה? עוד מושג, הניצחון המוחלט. הנה עוד מושג שאפשר להסכים עליו.
תשמע, כמות הפעמים שהוא הבטיח, אבל לא הבטיח לקיים, כן? ולא קיים. עכשיו, לאן אני חוזר?
אבל כאן זה מגיע למעשה. בסוף או שמצילים אותם או שלא.
לא, אז כאן, למה שהוא לא יבוא לחמאס? ויגיד להם, כן, תביאו, אני אחתום על כל מה שאתם רוצים, בטח, נגמרה מלחמה, ותקבלו את פילדלפי, ותקבלו הכל, אין שום בעיה, רק שחררו מיד את כל החטופים.
כן.
ויחליט לא לקיים כמו שהוא תמיד עושה. זאת אומרת, למה הפעם כן מצפים ממנו שהוא יקיים? אולי כן, אולי יש שם משהו שאני לא מבין, אבל זה כאילו, שוב, זה הכישרון הגדול שלו, זה הדבר שהוא הכי יודע לעשות.
אני חושב שהוא בדיוק נפל בפער בין היכולת לדבר ולשכנע מצביעים לבין היכולת ממש לעשות, ואני חושב שאנחנו תקועים בפער הזה בכמה מקומות בעולם.
גם יש עוד דבר שאנחנו לא יודעים אותו לגמרי, לגבי הכניסה לשלב ב' והמשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע, וזה מה באמת חמאס דורשים. ומהו האירוע שקרה אתמול של בעצם הקפאת ההסכם הזה, ועל זה אנחנו צריכים לדבר.
ועל זה נדבר בחלק הבא, והשיר שלנו הוא שיר שכבר דיברנו עליו שבועיים הפעם, פשוט שמתי אותו, Sleep Sliding Away, של פול סיימון, שאומר שככל שאתה מתקרב אל המטרה, הנה היא חומקת ממך, ואני חושב כמובן, אני חושב כמובן על כל משפחות החטופים, שכבר ממש ראו את התקווה, לראות אותם בבית, כמו שאמרה מישהי, רעבים, מעונים, אבל לפחות חוזרים בחיים הביתה, והנה, אולי גם זה נופל לנו.
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
שלום גלעד.
שלום בועז.
הצלחתי לשאול את הכפתורים.
שלום למאזינים ולמאזינות.
הצלחתי לשאול את הכפתורים, זה הישג משמעותי.
כל הכבוד.
אנחנו מגיעים לחלק השני. אני לא מאמין שאנחנו מצליחים להכניס קצת הומור בתוכנית הזאת. אני מודה שבאתי לפה מתוך הרגשה שהיום אני לא אצליח להתווכח איתך על כלום, כי אני מבולבל, מוטש וקצת...
עם מצבים מרוטים.
קצת, אני לא רוצה להגיד מיואש, אבל קצת... אתה יודע, בדיוק כמו השיר, נתנו לי את התקווה.
כן.
אתה יודע, גם התקווה שהמילואים דיקים יחזרו הביתה, ושיהיה לנו סימסטר פה, ושיהיה פחות מותר, אתה יודע, הותר לפרסום.
בוא נתמקד.
וחטפים יחזרו, ואז חמאס מקפיא, או מבטל, מיד אחר כך אומר טראמפ, מבחינתי, או כולם, או מלחמה, ומה?
אוקיי, אז לאט לאט, בואו ננסה להבין מה קורה פה.
תודה.
אז קודם כל, השאלה הראשונה, היא למה חמאס פתאום מקפיא,
כן.
בוא נקרא לזה מקפיא כרגע. כן.
כן.
הוא אומר שבשבת לא יחזרו חטופים, למה הוא עושה את זה?
אז אני יכול להגיד לך מה כתב חיים לוינסון הבוקר.
מה כתב חיים לוינסון?
לוינסון, בכלל זה תענוג, מאז שהוא נהיה הכתב המדיני של הארץ, זה מאוד נחמד, הוא אמר הכל קטר. הוא אמר שמבחינתו, לדעתו, הכל זה קטר. קטר מרגישים שזנחו אותם, שממסמסים להם את כל הרעיון של להגיע לשלב ב', את המקום שלהם, התוכנית, תעשה כזה פרצוף, אני לא אני אמרתי, זה הוא אמר. שכל התוכנית של פינוי בינוי ומגרשי הגולף של טראמפ, מוציאים אותם מחוץ לעסק, והם החליטו לקפוץ, ומחכים שיתחנפו אליהם בחזרה. לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
זה באמת ההסבר הגרוע ביותר ששמעתי עד היום, ובדרך כלל אני מעריך את חיים לוינסון, אבל בסדר.
לא אני, יכול להיות שקראתי אותו לא נכון, אני מודה.
יש לך מחשבות אחרות על זה?
לדעתי זה הסיפור של, אני לא יודע אם אני צודק, אבל זה סיפור של שלב ב', זאת אומרת שהם מרגישים שהם נכנסו לעסק בשביל שלב ב', אם לא יתנו להם את שלב ב', שביבי לא אומר שהוא לא יעשה את זה, וטראמפ אומר שמבחינתו הולכים על פינוי בינוי ולדפוק אותם, אין להם בשביל מה, מה אכפת להם? מה הם מרוויחו מזה?
אז אתה אומר שהם בסך הכל בסדר?
לא, לא, ממש לא בסדר. הם אומרים, מה אני מרוויח מזה? הם לא בסדר.
אז תרשה לי.
הם אומרים, אני מבחינתי, הרווח שלנו זה להמשיך להתעלל בכם.
אם אתה אומר, שהסיבה שהם מבטלים היא בגלל שאנחנו לא עומדים בהסכמים.
אוקיי, אני אנסח את עצמי מחדש. לא, לא, לא. אני קודם את זאת. הם אומרים, אין לי מה להרוויח יותר מלשחרר חטופים, ואם אין לי מה להרוויח יותר, מה אכפת לי להמשיך להילחם? סבבה.
לא, אני לא מסכים זה לחלוטין. אוקיי. אני אתן הסבר אחר, שהוא לא בהכרח ההסבר הנכון, אבל
הוא לא בהכרח ההסבר הנכון, אבל את כל ההסברים האחרים אתה פסלת, אז קדימה.
לא, אני פתוח לעוד הסברים.
My opinion or no opinion, כמו שאומר גלעד. כן, נו.
חמאס הוא ארגון טרור רצחני, ציני, אבל מאוד מחושב, ומאוד אסטרטגי בהתנהלות שלו. יש סיבה לזה שאתמול בבוקר הם אמרו שמקפיאים את ה...
כי הם לא רוצים שנראה עוד חטופים במצב הזה, להכיל אותם קודם, מה?
לא, לא, זה לא בגלל שהם רוצים, הם מתחילים תוכנית הזנה של חטופים.
הזנה של חטופים.
זה בגלל שהם מנצלים הזדמנות. הם מריחים הזדמנות ומנצלים הזדמנות.
תסביר.
זאת אומרת שמה שהם רואים בחברה הישראלית, זה שאחרי שחרור החטופים של שבת, יש סוג של נואשות, סוג של חייבים עכשיו מהר להחזיר את כולם, נכונות ליותר הפעלת לחץ על הממשלה, ואז הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו, אם זה המצב, אז אנחנו נעלה את הרף של הדרישות שלנו, אנחנו לא נשחרר את החטופים בשבת, אנחנו נגביר את המתח, אנחנו נגרום לעוד תחושה של תסכול וייאוש ופחד וכל הדברים בקרב הציבור הישראלי. זאת אומרת, יש כאן משחק פסיכולוגי, יש כאן בעצם לוחמה פסיכולוגית נגד הציבור, כדי בעצם לשפר עמדות. הם מנסים לשפר עמדות במסע ומתן. אני לא חושב שהם באו לפוצץ את ההסכם, אני לא חושב שהם רוצים לפוצץ את ההסכם. אני חושב שמה שהם רוצים זה לשפר עמדות.
הם לא מעוניינים, אני חושב שלב בעצם מבחינתם הניצחון שלהם, לא? יכולת להישאר עומדים על הרגליים, אז כי אם הם לא רוצים את שלב ב',
לא, הם רוצים את שלב ב', אבל השאלה היא מהו שלב ב', אנחנו לא יודעים מה זה שלב ב'.
נכון. הנושא הזה... המסע ומתן על שלב ב'.
נכון. אנשים חושבים ששלב ב' זה סוף המלחמה, אוקיי? מה זה אומר סוף המלחמה? יש הרבה סוגים של סוף מלחמה.
נכון.
האם סוף המלחמה אומר שאנחנו... כן, קודם כל, האם סוף המלחמה אומר שאנחנו נסוגים לחלוטין מכל הרצועה, כולל הכל? האם זה אומר שחמאס נשארים בשלטון? האם זה אומר שחמאס מקבלים כספים בשביל לשקם את הרצועה? האם זה אומר שיש ערבויות בינלאומיות לכך שישראל לא תחזור ותכבוש את הרצועה כולה או חלקה? זאת אומרת, יש כאן המון המון שאלות פתוחות שאנחנו לא יודעים את התשובה אליהן, שמן הסתם נידונות במסע ומתן שאנחנו לא מודעים לו, והם משפרים עמדות, הם כרגע בשיפור עמדות. הנקודה היא שכאן המבחן הגדול של הציבור הישראלי. בגלל שאנחנו נמצאים במקום שבו עושים עלינו מניפולציה פסיכולוגית מאוד משמעותית, ברגע מאוד קריטי, כאן המקום שאנחנו צריכים קצת לנשוך שפתיים ולהיות מסוגלים לעמוד, אני יודע, אני כל היום מתווכח עם אנשים הזה.
לא, אני אגיד לך למה אני מתווכח איתך, כי אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שיש לנו אמון בנציג שלנו למסע ומתן.
לא.
אין לי אמון בנציג שלי למסע ומתן.
זאת הבעיה.
אם הייתי חושב, אתה רוצה מונחים, כשביבי אומר אני רוצה את החטופים בבית, אני חושב שהוא רוצה אותם, אני לא רוצה להגיד את זה בכל רם, אבל אני לא חושב שהוא רוצה אותם כמו שאני רוצה אותם.
אני מסכים. לא, אני חושב שהוא לא רוצה אותם. אני מסכים, ופה קבור הכלב.
לו זה העורך דין שלי, הייתי נושך שפתיים ואומר, אוקיי, נלחם.
נכון.
אני מרגיש עכשיו, אני רואה את סמוטריץ' ואני אומר, אלוהים ישמור, חזרנו פנימה. מחר מעלה קדומים זין נמצא לי בצפון הרצועה ואכלנו אותה.
נכון. אז כאן בדיוק הבעיה. הבעיה היא שמבחינת, אם חושבים בצורה קרה ורציונלית על כללי מסע ומתן, איך אתה נושא ונותן עם ארגון טרור, ברור שכשהם מקשיחים עמדות, אתה חייב להקשיח עמדות.
יש לנו פרק שלם על זה, תתפורטט. יש לנו מי שרוצה מוזמן לחפש בפיד שלו.
דיברנו על זה. כאן אגב, מי שהגיב בצורה שהיא בעיניי נכונה, הוא ליברמן. כן? ליברמן אמר, אם, ולא טראמפ, ותכף אני אסביר את ההבדל ביניהם. ליברמן אמר, אם הם לא מחזירים את החטופים כפי שכתוב בהסכם בשבת, צריך למנוע את העברת הציוד ההומניטרי לעזה, וצריך לכבוש את ציר נצרים. במה זה שונה מטראמפ? טראמפ טיפס על עץ מאוד גבוה, שרק...
או כולם, או שערי הגיהנום.
שמה שהעץ הגבוה הזה עושה, הוא מפחית...
שזה לא יקרה לא פה ולא פה.
הוא מקטין את הסיכוי, זאת אומרת, מה שליברמן אמר, דווקא יכול להגדיל את הסיכויים להחזיר את החטופים, ויש לנו את הדוגמה של ארבל, שבעצם הוחזרה באופן הזה. אם אנחנו כולנו זוכרים, שהיא הייתה אמורה להשתחרר, לא שחררו אותה, באותה העת... פתחו את ציר נצרים ואפשרו לעזתים לעלות צפונה, ואמרו, עד שהיא לא משתחררת, סגרו את הציר, וחצי מיליון עזתים עמדו בתור לציר נצרים, ואמרו, יאללה, תשחררו כבר את ארבל כדי שנוכל לעבור. אז זאת הדרך במסע ומתן בעצם לקבל את מה שאתה רוצה. אם הם מקשיחים עמדות, אנחנו חייבים להקשיח עמדות, למרות הרצון המאוד מאוד גדול, לשחרר את החטופים מיד, אבל כאן צריך להיזהר ולהבין שאם לא נקשיח עמדות, הסיכוי לשחרר אותם פוחת, הוא לא עולה. אם אנחנו לא ננהל את המסע ומתן בצורה נכונה, הסיכוי לשחרר אותם פוחת. כי ברגע שאם חמאס כל הזמן יעלו את רף הדרישות, לא נוכל לעמוד ברף הדרישות. אבל כאן אתה אמרת משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, שמי שנושא ונותן בשמנו, הוא מישהו שיש לנו אפס אמון בו. מישהו שאנחנו לא סומכים על זה שהכוונות שלו הן תיאורות. מישהו שאנחנו לא סומכים על זה שהאינטרס האישי והפוליטי שלו הם לא בראש מעייניו, ושהאינטרס שלנו או של החטופים או האינטרס הלאומי או whatever נמצא איפשהו במערכת השיקולים שלו. וזאת הבעיה. זאת הבעיה שאנחנו, אין לנו ברירה אלא כרגע להתמודד עם זה שהוא זה שנושא ונותן בשמנו, אבל יש לנו אפס אמון באיש הזה.
כן, אבל אתה מבין את הסיטואציה. כי אם אתה אומר, אל תפגינו נגד הממשלה היום, כי זה מחליש את המסע ומתן, אני חושב, אולי אני טועה, ואני חושב שב-100% אם לא יהיה לחץ הממשלה, לא מצד טראמפ ולא מצד העם, הם לא יעשו דבר.
אז כאן...
וזאת הבעיה שלי. לו הייתי חושב שהם יתקדמו בזה, הייתי מסתפק בלתמוך משפחות החטופים ולא נלחם בממשלה.
אז כאן אני רוצה להציע ניואנס לגבי ההפגנות ולגבי הפעולות של הציבור. והניואנס הוא כזה.
אתה היום איש הניואנסים, שמתי לב. החלק הפעם השנייה שלנו בניואנסים היום.
כן, יכול להיות. אז הדבר הראשון זה שהפגנות מאוד חשובות מכמה בחינות. הן חשובות, קודם כל לדעתי בראש ובראשונה, בשביל לתת תמיכה למשפחות החטופים.
אתה לא מבין
כדי,
עד כמה.
כדי שהם לא ירגישו לבד, שהם ירגישו שתומכים בהם.
תקשיב, אני רוצה לעצור, היו לנו שיחות עם כמה, אתה לא מבין עד כמה המבט לראות שאנשים מגיעים, אומר להם אני לא לבד.
כן, זה ברור. הסיבה השנייה, זה שגם החטופים עצמם שהם חזרו, הם דיברו על זה שזה נתן להם המון כוח והמון עידוד.
לשרוד עוד.
אפילו ולו בשביל שתי הסיבות הראשונות האלה, חשוב שיהיו הפגנות. הסיבה השלישית, היא סיבה שהיא יותר פוליטית, שזה לחץ על הממשלה, כדי שתזדרז בשחרור החטופים. אבל כאן, ופה אני רוצה לשתף בוויכוחים סוערים שהיו לי כל היום עם החברים שלי, שלום חברים, אולי אתם לא מאזינים לי היום, בגלל שאתם כועסים.
רק שתבינו שבזה שהוא לא התווכח איתי, זה אומר שאני לא חבר שלו? לא, זה מעניין, עכשיו גלעד אני משאיר אותך בשבי ומשתחרר.
לא, לא אמרתי שאתה לא, זה קבוצה אחר של חברים. חברי ילדות.
טוב.
ושם התווכחנו על הנושא של תגובות פבלוביות אוטומטיות לאירועים מהסוג הזה. זאת אומרת, אני חושב שהפגנות מאוד חשובות בדרך כלל.
אוקיי.
אני חושב שבאירוע אתמול שחמאס החליט לעשות מניפולציה ובעצם לשחק ברגשות של הציבור, אני חושב שברגע הזה היה צריך לעצור שנייה ולהבין שאת האש צריך לכוון לכיוון של חמאס, ולא לכיוון של הממשלה ברגע הספציפי הזה. זאת אומרת, לא ללכת על אוטומט. רק לא ביבי האוטומטי, הוא מסוכן. הוא גורם לזה שלפעמים אנחנו יורים בתוך האוהל שאנחנו לא רוצים לראות בתוך האוהל. לפעמים צריך להסיט את האש החוצה, ואתמול זה הרגע הזה. אתמול האשמה היא של חמאס. אתמול מי שניסה לעשות מניפולציה זה חמאס. זה לא אומר לרגע שממשלת ישראל והעומד בראשה לא אחראים בכלל לזה שהגענו למצב הזה. זה לא אומר לרגע שהם לא אחראים לגרירת הרגליים שהביאה אותנו למצב שהחטופים נמצאים כל כך הרבה זמן שם. אבל בנקודת הזמן הזאת, מבחינת המהלך האסטרטגי הנכון, כדי להביא לשחרור החטופים, כדי שבאמת נוכל לעשות את זה ולא נאפשר לחמאס להעלות את רף הדרישות שלו, ההתנהלות הייתה שגויה.
אני שומע אותך, אני לא אריב בשביל שלא תקרא לי, חברים שלך, אבל אני חושב שאתה...
זו דרך פולנית להגיד שהוא נעלב. בסדר, אני מצטער בו, אז גם אתה חבר שלי.
אבל אני חושב ש...
ההגדרה אצלי של חבר זה מישהו שאני אוהב להריב איתו.
אז בכלל אנחנו חברים אם כך. אבל בסדר צינות, אני מבין את הרצון שלך לדקויות ולניואנסים ולדיון פילוסופי לפני כל צד, ואני מודה שאני אתמול לא מצאת עצמי הולך לשער בגין, שזה בדרך כלל התגובה האוטומטית שלי, בגלל מה שאמרת.
אוקיי, יופי, גאה בך.
ומצד שני, מאוד שמחתי שיש אנשים שכן הלכו, כי המשפחות היו שם.
כן, אז שוב,
זאת אומרת, אני
הצמיחה במשפחות היא נורא חשובה.
לא, אבל ברגע שהמשפחות אמרו, sleep sliding away, הנה לוקחים לי את הילד, שמחתי שחבריי היו שם, ואני הרגשתי לא בנוח להגיע, ואני שמח שאנשים הגיעו, אז אני בקונפליקט,
לגמרי,
אני בקונפליקט בנושא.
תשמע, אנחנו בבחירתה של סופי, אנחנו בבחירתה של סופי פה כל יום עם הסיפור הזה. העניין הזה הוא מורק.
אי אפשר פשוט להחליף את ראש הממשלה באדם נורמלי ולזכור עניין? אין דרך לעשות את זה?
אם היה, את יודע...
איך נפלנו עם הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה, במשבר הכי גדול שלנו?
תראה, זה לא...
מה זה הגרלה הזאת?
זה לא מקרה. זה בגלל שאנחנו עם הממשלה הגרועה בהיסטוריה, הגענו בכלל למקום הנמוך שאנחנו נמצאים בו. אבל צריך להתנהל מתוך מה שיש, אין ברירה. כן? אנחנו כרגע צריכים להתנהל מתוך מה שיש. ובאמת, ליבי במיוחד עם משפחות החטופים שממש סופרות את הימים עד שהיקירים שלהם יחזרו הביתה ופתאום אומרים להם דבר כזה. אז מה שכן יש לי לומר זה שבעיניי זה עצירה לצורך מניפולציה. אני לא חושב שהעסקה הזאת תתבטל בהכרח. אני חושב שיש אינטרס לשני הצדדים שהיא תמשיך בשלב הזה. מעבר לשלב א', קשה להגיד, כאן יש הרבה אינטרסים אחרים שנכנסים. וכמו שאמרנו, טראמפ היה יכול להועיל אם הוא היה אומר את הדברים בצורה אחרת, אבל מה שהוא אמר...
אבל זה טראמפ.
מה שהוא אמר רק איזה...
לא, אבל זה כמו שאני רציתי שלא יהיה ביבי. אתה רצית את טראמפ, קיבלת את טראמפ. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואז נחזור. יש לנו בכלל עוד מה לדבר, גלעד? לא מצינו את הכל.
אני חושב שאנחנו נמצא, אתה יודע, בשטף האירועים.
אני חושב
שנתמודד. אולי נסתכל בוויינט אם קרה משהו.
אני חושב שנתמודד.
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה לכם שחזרתם אלינו, מאזינות מאזני הרדיו. למי ששומע אותנו בפודקאסט, השיר היה פסט קאר של טרייסי צ'פמן, ואני אסביר בבחירה. בשיר עצמו, למי שעוד לא הזין למילים, היא נמצאת בבחירה קשה. הנה הבויפרנד של הבא, ויש לו אוטו, והוא מציע לה, בואי נלך לעתיד חדש, אבל אם היא תעזוב אותו, אביה ימות, כי הוא מכור לאלכוהול ויושב בבית, ומי לא תטפל בו, אף אחד לא יטפל בו. מה שהיא עושה בשיר, היא נזכרת שפעם, פעם הייתה ארץ ישראל השנה והטובה, שאהבנו אחד את השני, והיינו בחיים טובים. היא אומרת, if I had a feeling I could be someone, שאכפת לי, שאני שייכת. נראה לי איכשהו קשור למצב עכשיו, לבחירה הבלתי אפשרית שאנחנו נמצאים בה, ולאיזושהי נוסטלגיה לזה שהיה פעם 5 באוקטובר ו6 באוקטובר, ומאז חיינו השתנו. גלעד, אני רציתי להתחיל לדבר על טראמפ. אני רוצה לשאול אותך שאלה, תחבוש שוב את כובע הפסיכולוג הקוגניטיב, אני חושב שיש הרבה פסיכולוג היום, גם על הפער בין לראות אותם על קוביות בתמונות, לעומת לראות אותם חיים, בין לדעת שהם מעונים, לעומת לראות את הפרצוף המעונה, ואני רוצה לדבר על האסטרטגיה שמאחורי לראות לכל עבר. טראמפ, כל בוקר קם, רעש אינסופי. זוכר את הקומפרסור של ביבי? אז זה קומפרסור אמריקאי. גדול,
כן,
ענק.
הרבה יותר מריש.
יחסית לקומפרסור של ביבי, כמו באמריקה, הכל בגדול עם הרבה אחוזי שומן.
כן.
מה זה עוזר? מה זה עושה?
אוקיי. אז כאן יש בעצם לפחות שתי תיאוריות שונות לגבי מה שקורה עם טראמפ.
אוקיי.
התיאוריה אחת שהיא, תיאוריה שהיא, היא יותר פופולרית כנראה.
אוקיי.
במיוחד בקרב רוב חבריי הליברליים שסולדים סלידה מוחלטת מטראמפ. זה שמדובר...
רגע, סליחה, כי אתה לא ליברל?
כן, אבל אני...
אבל אתה נאור ומסוגל לראות את שני הצדדים.
לא, לא, לא.
ואנחנו התמימים איננו רואים. אוקיי.
לא, החברים, לא, לא אמרתי זה, אבל לא שאתה, לא שתהית במשהו, אבל... אבל כן, למה שהתכוונתי זה שהחברים האמריקאים שהם מאוד פרוגרסיביים, יותר, הרבה יותר ממני, זאת אומרת, אני יחסית אליהם כזה מרכז.
הפרוגרסיביים האמריקאים, אני כאן, אני מסכים איתך, אני חושב שאנחנו מייצרים פה, אנחנו צריכים להוציא מתורה מציון, ללמד פרוגרסיביות שפויה שהיא הפרוגרסיביות שלנו.
בוא אני אסביר לך את זה בצורה כזאת.
אולי.
בשנות ה-90, בשנות ה-90 למדתי בברקלי, והרגשתי ימני באוניברסיטה הזאת, ואז הגעתי לבר אילן, והרגשתי מאוד שמאלני. אז זה קצת מתאר את איפה אני נמצא.
אבל גם לא בבר אילן, גם בתוך ישראל, בספקטרום הישראלי, בוא, אתה נמצא בשמאל, אבל אני חושב שחסר בעולם את מודל הפרוגרסיביות הישראלי שאומר, אני פרוגרסיבי, אבל חמאס...
לא, אני לא פרוגרסיבי.
לא, אני לא מוכן לדבר
אני
איתם.
אני ליברלי.
אני לא מבין את המונחים.
הפרוגרסיבים הפכו להיות בולשוויקים, ולא ליברליים.
עזוב אותך, אני לא יודע איך להגדיר את זה.
אבל רציתי לדבר על משהו אחר.
זאת אומרת, אני יכול להיות שמאלני, ויחד עם זאת לעשות צבא, ולרצות בהשמדת חמאס, הם לא סותרים האחד את השני.
נכון.
זה זן ישראלי, לא מצאתי אותו במקומות אחרים, לצערי עדיין.
כן, אבל בוא נתמקד. בוא נדבר על מה שהתכוונו לדבר עליו.
קומפרסור.
של טראמפ. אז גישה אחת שרוב, כמו שאמרתי, חברי הפרוגרסיביים מאמינים בו, זה שהבן אדם הזה הוא פשוט אידיוט, משוגע, יושב באמבטיה, וקופצים לו כל מיני רעיונות לראש, והרעיונות האלה הופכים מהר מאוד להיות executive orders, וככה מדיסנילנד בעזה, ועד זה שמחליפים את כל קשי הנייר בקשים מפלסטיק, שמעת את זה?
כן.
וגם אחד ה... כן, זאת אומרת, פשוט מה שעובר לו בראש, בלי שום ויסות וסינון.
אין פילטרים. כן,
אין פילטרים, הכל פשוט יוצא החוצה, ו...
יש הרגשה שאני הולך לענות לך בלמה או אולי גם, אבל בוא תגיע לאופציה השנייה.
כן, לא, יכול להיות שזה גם.
אוקיי.
האופציה השנייה זה שיש כאן באמת אסטרטגיה.
אוקיי.
והאסטרטגיה היא אסטרטגיה של אם בעולם יחשבו שאני קפריזי ומשוגע, ואין לדעת מה אני אעשה מחר בבוקר, זה יורר חרדה, וזה יורר חשש, וזה יגרום לזה שאנשים לא ירצו להתעסק איתי. עכשיו, נכתבו דברים על זה בכהונה הראשונה שלו. יש טענה אחת, למשל, שאפשר להסכים איתה או לא להסכים איתה, זה לא משנה, אבל זו טענה שאומרת שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זאת אומרת, הפלישה הרוסית לאוקראינה התרחשה בכהונת ביידן ולא לפני זה בכהונת טראמפ, בגלל שרוסים פחדו מטראמפ. הם לא ידעו מה ילד יום, לא ידעו מה הוא יעשה. הם אמרו, המשוגע הזה עוד עלול ללחוץ על ה...
כל כך פחדו עד שעשו את כל מה שיכלו בשביל שיבחר.
אמרתי, זה טיעון, זה טיעון שאפשר לקבל, אפשר לא לקבל.
אפשר להתווכח איתו, אוקיי.
אותם האנשים, אנשים בגישה דומה, אומרים שגם עסקת המאה של טראמפ, שלא יצא מן הכלום, אבל שאחרי זה התגלגלה להסכמי אברהם, זה גם נובע מזה שבעולם הערבי, ההתנהגות הזאת, ההתנהלות הזאת שלו, מייצרת איזושהי...
הם מזהים אחד משלהם, הנה עוד מנהיג דיקטטורי משוגע, אפשר לדבר איתו ביזנס.
גם דיקטטורי משוגע, וגם מישהו שלא כדאי להתעסק איתו.
אוקיי.
זאת אומרת...
כן, סמסם.
כן, ביידן הוא מאוד נחמד, אבל הוא מאוד עקבי, ומאוד ברור, ומאוד שקוף, ומאוד קל מאוד לנבא מה הולך להיות הצעד הבא שלו, והוא לא מפחיד. כאן אני רוצה להזכיר, אני לא זוכר אם סיפרתי את הסיפור הזה, אבל...
אני רוצה רק לעצור. כשגלעד אומר, אני לא זוכר אם זה
כנראה סיפרתי אותו.
הוא סיפר אותו כמה וכמה פעמים, ולמזלי, להבדיל מהחברות שלנו, כאן הכל מוקלט. אבל ספר, גלעד, ספר.
אז מדובר בעצם במלחמת המפרץ הראשונה, בשיחה בין ג'יימס בייקר, שהיה מזכיר המדינה האמריקאי, לבין טאריק עזיז, שר החוץ של עיראק, סיפרתי את זה?
בחמש פעמים.
כן, אוקיי.
והכל מוקלט, אבל עכשיו אספר את זה בקצרה, כי סקרנת.
למאזינינו החדשים.
לא, ארגע, אני רוצה שמאזינינו הוותיקים יעצרו שנייה, נסו לראות אם הם זוכרים את סוף הסיפור, ועכשיו ישבו את זה לגלעד, קדימה.
אוקיי, נקצר הפעם, הסיפור הוא ערב מלחמת המפרץ הראשונה, סדאם חוסיין פולש לקווייט, רוצה לפלוש לקווייט, ובא מזכיר המדינה האמריקאי ואומר לו, תקשיב טוב, אם אתם תפלשו לקווייט, אנחנו ניכנס ותהיה מלחמה עם ארצות הברית. מה שטאריק עזיז עושה, הוא בא לסדאם חוסיין ואומר, אין לך מה לפחד, האמריקאים רגועים.
רגועים, שלבים. לא, כן. כן.
זאת אומרת שהצורת השיח המאוד וואספית, אנגלוסקסית כן. הזאת, כן. קוראים אותה לא נכון במזרח התיכון, ומישהו משוגע כמו טראמפ, שאומר מה שהוא אמר למשל אתמול בערב, אם עד שבת לא ישחררו כל החטופים, all hell is going to break loose, כן, הולך להיות גיהנום, זה סוג של שיח שיותר מבינים אותו. רואים מישהו אדום, כתום שיער,
כן.
צועק ודופק עם האגרופים על השולחן, זה שפה שמבינים. אז
במה, קודם כל זאת הפעם השישית שאמרת את זה, וכל פעם הסיפור שלך טיפה משתבח, אני חייב להגיד...
אני פשוט עומד לקצר, כן.
שיש כאן, יש הרבה דיון על גם על החוסר יכולת אפילו של הרבה מאוד ישראלים להבין את כשאמריקאים אומרים לא למה הם מתכוונים, הם מתכוונים לא, ואז הלא הזה הוא הולך לאיבוד במשפטים ועניינים, בתחום המשפטי.
יש רק סכנה אחת עם הדברים האלה.
אבל בדיוק, יש כאן בעיה, כי אני לא חושב שמאחורי המילים של טראמפ אומר משהו. אני בטוח,
זאת הבעיה.
אני בטוח שגם אם חלילה בשבת לא ישחררו שלושת החטופים, ואני אומר את זה חלילה כי אני חרד מזה, אני בטוח ואני לצערי שטראמפ לא הולך להטיל פצצות על עזה, ואף חייל אמריקאי לא
ידרוך
לא ירחף באוויר מעל עזה. זאת אומרת שהוא יצא עפר שהוא אמר והוא לא עשה, כמו שהוא דיבר על החומה, כמו שהוא אמר על המחסים שלא קרו לא עם קנדה ולא עם מקסיקו. זאת אומרת,
אבל
אמר ולא עשה, זאת אומרת זה מתחיל להיות זאב 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 זאב.
אז כאן צריך להבין דבר מאוד חשוב באמת, שלאיים זה סבבה ואולי זה עובד, אבל אם אתה מאיים ואתה לא מקיים
בדיוק.
אז האיום שלך לא רק שהוא לא עוזר, הוא גורם לזה שאף אחד יותר לא מקשיב לך ולא מתייחס אליך. אבל כאן שוב, את יודע, זה קצת כמו עקרונות הבהביוריזם. אם מסתכלים על תורת הבהביוריזם, התורה ההתנהגותית, הייתה, היא שלטה בעצם בפסיכולוגיה משנות ה-20, משנות
ה-60,
כן, סקינר וווטסון וכל האנשים האלה, ואחד הדברים שסקינר, השם שלו חתום עליו, שהוא מאוד יפה, זה העניין של חיזוקים חלקיים. שהרעיון כאן, זה רעיון של קזינו. אם אתה, אם כל פעם שהיית מכניס, אם כל פעם היית מכניס, זה לא אמונה תפלה, אם כל פעם היית מכניס, או ניתן לך, לא קזינו, ניתן לך דוגמה אחרת. כל יום שישי, אתה מביא לאשתך זר פרחים. אוקיי, מאוד יפה מצדרה.
כן.
אשתך היא משומעת, כן, שתדע למה לצפות.
על חשש, היא לא מאזינה לתוכנית שלי אף פעם.
כן, טוב מאוד. מה קורה אם פעם אחת לא הבאת ביום שישי זר? מה, איך היא תגיב?
היא עלולה להתאכזב.
אפילו לכעוס. יום שישי היום, איפה הזר?
איפה הזר?
אבל, אם פעם אתה מביא, פעם אתה לא מביא,
כל פעם שאני אביא, איזה חמוד בעלי, אל תשאלי, הוא הביא לי יום פרחים. איזה מקסימום.
זאת אומרת, באופן אקראי לגמרי, בלי שום סדר, אתה מביא פרחים, זה גורם לזה שהיא תמיד, החיזוק שתקבל יהיה הרבה יותר גדול. כן, אתה...
אני מכיר את אותו מחקר לגבי מה עושים עם מחמודות מהירות. אם אתה יודע איפה המחמודות נמצאת, אתה מעט שם ומהיר, אתה יודע שאתה לא יודע איפה היא תהיה. וכשהיא באה, היא עולה 500 פאונד, אנשים נוסעים מהירות.
חיזוקים חלקיים עובדים מאוד. אז כאן גם, אם הוא לא יממש אף אחד מהאיומים שלו, אז הוא לא שווה כלום ואף אחד לא יתייחס אליו יותר. אבל אם הוא לא ימלא 100% מהאיומים, אבל כן ימלא חלק לא קטן, זה יגרום לזה שאתה אף פעם לא תדע מתי ואיפה הפצצה תיפול, ומתי הוא באמת הולך לקיים את האיום. אנחנו נחיה ונראה עם העניין הזה עובד.
רק אני מקווה שהוא יממש את זה פה, ולא יממש את זה בהסכם הסחר עם קנדה שמעניין לי את ה...
כאן שוב אנחנו חוזרים לעניין של מגרשי הגולף והקזינואים בעזה, שמצד אחד זה רעיון באמת הזוי. אני כתבתי מאמר על זה.
כן,
היום בבוקר התפרסם מאמר שכתבתי בג'רוזלם פוסט.
ויודעי החן של התוכנית יכולו לשמוע הד של המילים שהוא כתב בתוכנית שעברה.
נכון.
ממש.
נכון. זה היה מאוד נחמד לפרסם, שאני מוכרח להגיד, בדרך כלל אני כותב מאמרים להארץ, ששם הקהל הוא קהל שמאלני,
שאומר לך שאתה ימני מדי,
שבדרך כלל תוקף אותי משמי הכיוון הזה. הפעם זה עיתון שהוא ימני, הקהל שקורא אותו.
נכון.
חייבים, קודם כל אני ממליץ, אם לא לקרוא את המאמר עצמו, לקרוא את התגובות.
לקרוא את המאמר, לכו חפשו ג'רוזלם פוסט,
כמות הגידופים, כמות הגידופים והנאצות. כן, כן. כן, ממש. המון תגובות מצד אחד, שזה אומר שאנשים קראו, אבל אין פרגון.
לא
מפרגנים לך? כן, לא אפו על זה שם.
כולם רוצים את תוכנית טראמפ?
כן, כולם אומרים מה, כאילו מה...
אני רוצה לדבר רגע.
איזה הזוי אתה, שאתה לא מבין שזה מה שצריך.
בוא נדבר רגע.
אבל רגע, אני רוצה כן להגיד, מה שכתבתי שם, ואת זה אמרתי בשבוע שעבר, אז אני לא ארחיב, שתוכנית טראמפ היא מסוכנת, כי היא מעוררת אשליות, גם אם לא מפנים פלסטיני אחד, היא מעוררת אשליה שאפשר...
גורמת לנו לחזור לקוות שמחר הם ייעלמו, ואז מה אכפת לנו להמשיך להילחם לנצח. והם לא ייעלמו מחר.
אנחנו יודעים שפתרון סכסוכים נובע מתסכול, מתסכול מזה שהצד השני כאן ולא יעזור כלום.
ואם לא יהיה את התסכול... ולא יעלמו במנוף של מקל קסמים, מחר 2 מיליון פלסטינים פוף יעלמו.
כן, נכון. אז זה הנזק של התוכנית שלו. אבל יש אולי יתרון.
אוקיי.
והיתרון הוא שבגלל שהוא קפריזי ומשוגע, ואף אחד לא יודע באמת מה הולך לעשות, אנחנו בסופו של דבר רוצים, המטרה שלנו, היא לגרום לשינוי אצל הפלסטינים. גם את זה אמרנו בשבוע שעבר.
אוקיי.
הפלסטינים חייבים להשתנות. הפלסטינים בעזה חייבים להשתנות. הם חייבים לבחור הנהגה אחרת. הם צריכים ללכת לכיוון אחר, כי לא יהיה, אין שום סיכוי לאיזשהו הסדר איתנו, אם הם לא יעשו שינוי מאוד מהותי. ואולי, כשטראמפ מדבר על דיסנילנד בדיר אל בלח, ועל מגלשות מים בסג'איה, אולי זה יגרום לחשוב, בונה, הוא עוד מסוגל לעשות את זה, ואולי כן כדאי לעשות רוורס מהמקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. אני לא יודע, אבל אנחנו נצטרך לראות את האפקט המצטבר של הדברים האלה.
טוב, בדקות האחרונות יש לי שתי שאלות אליך. הראשונה, איך הרגשה לקבל hate mail ככה בטוקבקים?
זה די משעשע, אני מוכרח להגיד. אני שמח על זה באיזשהו מקום.
כן?
אני, על המאמר הספציפי הזה, אני מקבל hate mail מכמה כיוונים שונים.
מכל כיוון,
אתה אומר. מכל הכיוונים אני מקבל. איזה יופי. אני מקבל, השמאלנים לא אוהבים את זה, בגלל שאני כותב על שלום במושגים של קורח, של אין ברירה, צריך לסבול את זה אחר פה, ולא מתוך איזה יופי, נחיה כמו אחים, וכל זה, ואיזה זכויות של פלסטינים, וכל השפה שהשמאל אוהב להשתמש בו.
השמאל הקיצוני, אבל לא חשוב.
הימין, כן, השמאל הקיצוני. הימין לא אוהב את זה בגלל שאני תוקע סיכה בבלון של החלום שלהם על זה שהפלסטינים פתאום בפוף התעדו ויראו לגרינלנד.
הם אשכרה מאמינים שזה יכול לקרות, אה? סומלילנד, לא לגרינלנד.
כן, אני היום בבוקר התערבתי עם המדריך שלי בחדר כושר ועם עוד 2 מתאמנים על ארוחה במסעדה הכי יוקרתית שהם יכולים למצוא, שהם טוענים שעד סוף השנה לפחות 1 מיליון פלסטינים יעברו למקום.
עד סוף השנה 1 מיליון פלסטינים יעברו?
כן, אז אמרתי להם יופי, בוא נתערב על זה. אם 1 מיליון פלסטינים עוברים, אני, שלושתכם מקבלים ארוחה איפה שאתם רוצים, אבל אם לא, כל אחד ממכם צריך לקח אותי.
אני מוכן להצטרף אליך, אני גם אגיד לך מדוע. אני רוצה לדבר על הרעיון של טראמפ. רעיון של
טראמפ... לא, אבל זה רק בא לומר שאנשים מאמינים בזה. אנשים באמת חושבים שזה הולך לקרות.
אבל אני אסביר מדוע. אני חושב שרעיון של טראמפ, זה בכלל התחום שלך, לא שלי, זה חברתית. הרעיון של טראמפ הוא... דיאטת הרזיה תוך אכילת עוגות קצפת. אם תאכל כל יום רק את כל מה שאתה אוהב לאכול, גם תהיה רזה וגם תהיה בריא, לא היית עושה את זה? בוודאי, זה נשמע, זה הכל. זה גם אני לא אשם, גם זה הם יעלמו, הכל טוב. ברור אנשים, שזה כל אחד
אנשים
יוצא.
אנשים מחפשים פתרונות קסם, וברור, כן? וזה מאוד קוסם. אמר על זה אגב, מי שדיבר על זה מאוד יפה, זה מאיר פעיל. מאיר פעיל שהיה איש הגנה, פרופסור מאיר פעיל.
והיה המנחה שלי לעבודת הגמר בהיסטוריה.
וואלה. כן, כן. אוקיי, אז יש כאן ייחס אפילו.
ממש.
אז מאיר פעיל פעם אמר משפט מאוד יפה. הוא אמר, הוא היה היסטוריון כמובן, והוא אמר, אם הפלסטינים יקום יום אחד בבוקר, ויגלו שכל היהודים אמרו, יאללה, די, אין לנו כוח לדבר הזה יותר, ביי, אנחנו עוברים חזרה לארצות המוצא שלנו, הם היו מאוד שמחים.
כן.
אם היהודים היו קמים יום אחד בבוקר, והיו מגלים שהפלסטינים אומרים, די, אנחנו עוברים לסומלילנד, או
לפוטלנד,
או לגרינלנד, או למצרים, או לירדן, או לא חשוב, גם היינו מאוד מאוד שמחים. העניין הוא שאלה פנטזיות, שזה לא, הם לא הולכות לקרות. המציאות היא ששני עמים האלה נמצאים כאן. וזה אולי לא נחמד, וזה אולי לא כיף, אבל אין לנו ברירה, אלא למצוא דרך להסתדר.
אני חושב שזה המשפט סיום מצוין התוכנית, תודה גלעד, לא הפלסטינים ילמו ולא אנחנו ילמו, אז בואו נלמד איכשהו להצליח לשרוד האחד עם השני, אנחנו היינו חמוצים, אנחנו היום ביום שלישי, הבטחנו לכם להיות ביום שני, אבל לא הבטחנו לקיים, כמו שאמר גלעד, אני מקווה שנצליח לקיים בשבוע הבא, ונהיה כאן ביום שני בשעה 4, גם ביום שני הבא לא נהיה, אומר גלעד, אנחנו נגלה 106.2 FM, חפשו אותנו בכל מקום שבו אתם צורכים את ההסקטים שלכם,